שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף קכ"ה במסכת חולין. נתחיל במשנה בעמוד הקודם ונסיים 10 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 14 דקות. היום הנושא הראשוני שלנו זה טומאת עצם הקולית. בהמשך נגיע גם לטומאת אוהל. בכל אופן נתחיל בקולית. קולית זה עצם הירך שהיא מיוחדת בזה שיש בתוכה הרבה מהחצם, לפחות כזית, וממילא אומרת המשנה, גם אם אין על הקולית הזאת שום בשר מבחוץ, אם יש לה מהחצם מבפנים, היא מתמת במגע, ולכן אם זה קולית של אדם מת, או של קורבן שנפסל, כמו נותר או פיגול, שגם זה מתמת מדרבנן, או של נבלה, בכל המקרים האלו, הקולית מתמת במגע. אבל אומרת המשנה, יש בכל זאת הבדל בין שני המקרים הראשונים, מת וקודשים, לבין המקרה האחרון, נבלה. כי בנבלה זה רק יתמה אם הקולית סדוקה קצת, אפילו נקב קטן מאוד, רק אז מי שיגע בקולית מבחוץ יתמה. לעומת זאת, במת ובקודשים הם מתמים במגע גם אם הקולית סתומה לגמרי. למה ההבדל? כי לגבי נבלה, מה שמתמה זה לא העצם, אלא הבשר שבפנים. העצם מתמת רק היא נחשבת שומר, אבל כמו שזכרנו אתמול, זה רק יכול להיחשב כשומר אם יש לי איזושהי דרך גם לגעת בבשר עצמו, מה שבפנים. אבל אם זה סתום לגמרי ואין שום גישה להגיע למה שבפנים, אז העצם לא נחשבת שומר והיא לא מתמת במגע. זה לגבי נבלה. במת ובקודשים לעומת זאת זה מתמה במגע גם בעצם סתומה לגמרי. למה? לגבי מת זה מאוד פשוט. לא רק הבשר מן המת מתמה במגע, אלא גם העצם עצמה. לכן לא אכפת לי אם יש קשר למח עצם שבפנים או לא, אני לא צריך שבכלל יהיה מח עצם בפנים. עצם הנגיעה בעצם של המת היא מתמת. זה לגבי מת. לגבי קודשים שנפסלו, כאן אמנם באמת הגזרה הבסיסית זה על הבשר של הקודשים שנפסלו, אבל חז"ל גזרו לא רק על הבשר, אלא גם על מה שמשמש אותו, שזה גם העצם. הגמרא קוראת לזה כאן בסיס לדבר האסור. לכן, גם אם העצם סתומה לגמרי, בכל זאת היא מתמת, כי עדיין בסיס לדבר האסור. עד כאן עיקר המשנה, עכשיו את הגמרא נחלק לשלושה דיונים, כשהראשון והשלישי עוסקים באוהל, השני עוסק באיבר, בגמרא אין באמת הפרדה בין הראשון לשני, הם משולבים, כאן הפרדנו את זה לשני דיונים. אז הדיון הראשון שואל את הגמרא, למה המשנה הזכירה שהקולית של המת מתמת במגע, והיא לא הזכירה שהיא מתמת גם באוהל? עכשיו, למה שהיא תתמה באוהל? אמנם עצם מן המת מתמה במגע, אבל עצם מן המת, כל עוד מדובר בעצם אחת ולא ברוב העצמות, הוא לא מתמה באוהל. אז למה כאן שזה יתמה באוהל? כי בתוך העצם יש מח עצם, כלומר בשר, וזה כן מתמה באוהל, ואמנם הבשר הזה מוקף בעצם, שלכאורה זה סוג של מחיצה, אבל בכל זאת, כיוון שבתוך בתוך החלל של העצם, אין מרחק ריק בין המח עצם לבין הדפנות של העצם עצמה של טפח, אלא אם יש איזשהו רווח הוא בטח הרבה יותר קטן, אז כל עוד אין מרחק של טפח בין המת לבין מה שחוצץ מעליו, אז התאומה בוקעת ועולה, והיא מתמת באוהל. אז שוב השאלה, למה המשנה לא הזכירה שהקולית מתמת גם באוהל? עד כאן השאלה, ולזה הגמרא מביאה שתי תשובות. תשובה אחת אומר רב יהודה ברידא רבי חייא, שאומנם בשאר המשנה, כלומר לגבי קודשים ולגבי נבלה, מדובר שיש כזית מח עצם, אחרת אין מה לדבר שם על תומה, ברישא לעומת זאת לגבי עצם מן המת, אין כזית, לכן זה לא מתמה באוהל, במגע זה עדיין מתמה, כי כמו שאמרנו, גם עצם מן המת, בלי בשר בכלל, מתמת במגע. זו התשובה הראשונה, אין כאן כזית. תשובה שנייה אומר רבי יוחנן, יש כאן כזית, וששאלת אז למה המשנה לא הזכירה שזה מתמה באוהל, אומר רבי יוחנן, היא כן הזכירה. כלומר, כשהמשנה אמרה שזה מתמה במגע, בעצם התכוונה שזה מתמה באוהל, כי לפי רבי יוחנן, לפי המשנה, אוהל זה בעצם סוג של טומאת מגע, זה התירוץ השני, המשנה כן הזכירה אוהל, היא קרא לזה מגע. עד כאן הדיון הראשון, בדיון השלישי נעסוק עוד בעניין הזה שאוהל הוא בעצם מגע. הדיון השני זה לגבי איבר. אומרת הגמרא, תוך כדי הדיון הראשון, לא יכול להיות שהקולית הזאת עם המח עצם שבפנים מוגדרת כאיבר. למה? כי אם הייתה נחשבת איבר, אז א', אפילו אם אין כזית מח עצם, הייתה צריכה לתמה באוהל, וזה לא הסתדר לתשובה הראשונה שאמרנו מקודם, רב יהודה ברידא רבי חייא, שאמר שכאן באמת אין כזית מח, ולכן זה לא מתמה באוהל. וב', אם הקולית הייתה נחשבת איבר, אז גם בנבלה הייתה צריכה לתמה במגע, אפילו אם היא סתומה, כי גם אם אין אפשרות לגעת במח עצמו, בכל זאת, אם זה עכשיו איבר, זה מתמה. לכן שוב, לא יכול להיות שהקולית הזאת מוגדרת כאיבר. עכשיו, מה זה בעצם איבר, ולמה שנאמר שזה כן איבר? אז איבר זה עצם עם בשר מעל, מבחוץ, אז לכאורה כאן ברור שזה לא איבר, כי אין בשר מבחוץ, אלא רק מבפנים, אבל אומרת הגמרא, יכול להיות שגם כשאין בשר מבחוץ, אלא רק מבפנים, זה יכול לחשב איבר. איך? זה תלוי בשאלה מציאותית, וזה, האם מוח מבפנים מלא ארוכה מבחוץ. כלומר, אם יש בעל חיים או אדם, לא משנה, שהוא עדיין חי, ויש לו עצם אחת שגירדו לה את הבשר מבחוץ, אבל מבפנים עדיין יש מח עצם. יש דעה שאומרת שכל עוד בפנים יש מח עצם, זה יכול לרפא גם את הבחוץ ולהצמיח בשר, כביכול זה נקרא מוח מבפנים מלא ארוכה מבחוץ. זו דעה אחת, אנחנו נראה שיש חולקים. בכל אופן, אם זה כן נכון, אז חזרה לענייננו, כשיש לי עצם כזאת שהיא כבר לא מחוברת לבעל חי או לאדם, הם מתו כבר, ויש לי רק את העצם, ועל העצם כאמור אין בשר מבחוץ, אלא רק מח עצם מבפנים, כיוון שלפי הדעה הזאת, אם זה היה עדיין מחובר, אז היה מצמיח את הבשר מבחוץ, אז גם עכשיו שאין בשר מבחוץ וזה לא יצמיח, בכל זאת, כיוון שהיה את הפוטנציאל, זה נקרא איבר. עכשיו, איך זה מסתדר? הרי אמרנו שברור במשנה שהקולית הזאת לא נחשבת איבר, אז לזה הגמרא מביאה שני כיוונים. כיוון אחד אומר רב יהודה ברי דרבי חייא, המשנה פשוט סוברת שמח מבפנים לא מעלה ארוכה מבחוץ, כלומר, מבחינה מציאותית כל מה שאמרנו פשוט לא נכון, וממילא ודאי זה לא נחשב איבר. כיוון שני, באופן כללי, באמת מח עצם מבפנים מעלה ארוכה מבחוץ, אבל כאן במשנה שלנו מדובר במקרה מיוחד שבו זה לא מעלה. למה? אז הבאי אומר כי הוא שפה, כלומר הוא חרט עיגול מסביב לכל היקף העצם, לא עמוק עד שזה הגיע למח עצם, אלא רק איזושהי חריטה, וזה מספיק בשביל למנוע מהמח עצם להצמיח את הבשר מבחוץ. אפשרות שנייה אומר רבי בנימין בר גידל בשם רבי יוחנן, שכאן מדובר שהמח עצם כבר התייבש קצת, זה נקרא מקשקשת, ובמקרה כזה זה גם כן לא מעלה ארוכה, וממילא, כיוון שכאן ספציפית זה לא מעלה ארוכה, זה לא נחשב איבר, עד כאן הדיון השני. הדיון השלישי זה לגבי מה שרבי יוחנן אמר בדיון הראשון. בדיון הראשון שאלנו למה המשנה לא הזכירה שהקולית מתמת גם בתומת אוהל, ורבי יוחנן ענה היא כן הזכירה, כלומר כשאמרה שהנוגע בה נטמע, היא בעצם התכוונה לתומת אוהל, ומבחינת המשנה ורבי יוחנן, תומת אוהל זה בעצם סוג של תומת מגע. זה מה שאמר רבי יוחנן. עכשיו, בדיון השלישי, שבע שורות לפני סוף עמוד א', אנחנו רוצים לדעת על סמך מה רבי יוחנן אומר את זה, הרי לכאורה תומת אוהל זה לא תומת מגע. אם הוא אומר שזה כן, אנחנו רוצים למצוא איזשהו טענה שאמר את זה יותר מפורש, ולזה הגמרא מביאה שתי הצעות. הצעה הראשונה זה משנה בועלות, פרק ג' משנה א', שם המשנה אומרת שאם יש שני חצי זיתים של מת, באחד נגעתי עם היד, ועל השני אהלתי, כלומר התכופפתי מעל החצי זית השני, אז יש פה מגע ואוהל, אומרת המשנה, זה מצטרף זית שלם וזה מתמה. עכשיו מה פתאום שזה יצטרף? הרי זה שני סוגי תומות שונות, מגע ואוהל, אלא כנראה שזה לא שני סוגים שונים, כלומר זה בעצם אותו דבר. אז הנה, מצאנו תנא שאומר שאוהל זה סוג של מגע. זו הצעה הראשונה, אבל הגמרא דוחה את זה, כי אומרת, יש שם בעיה באותה משנה, בין הרישה לסיפה. ברישה לכאורה משמע כמו שהרגע אמרנו, שאוהל זה כן מגע, ולכן אוהל ומגע מצטרפים לכזית. אבל בסיפה שם לעומת זאת משמע שאוהל זה לא מגע, והוא לא מצטרף עם מגע לכזית. מה יש בסיפה? הסיפה מדברת על מקרה די דומה לרישה, גם שם יש שני חצי זיתים, באחד אני נטמע במגע, בשני באוהל, רק ששם האוהל זה לא כי אני התכופפתי והייתי אוהל מעל החצי זית, אלא החצי זית הוא פה לידי על השולחן. או על הרצפה, אני לא מאהיל עליו, אלא פשוט יש גג מעליי ומעל אותו חצי זית, כלומר הגג הוא האוהל מעל שנינו, והפעם אומרת המשנה שזה לא מצטרף ואני טהור. אז יש לנו כאן בעצם בעיה, ברישה לכאורה אוהל זה מגע וזה מצטרף, בסיפה אוהל זה לא מגע וזה לא מצטרף, מה עושים? יש סתירה? אז כאן יש שתי אפשרויות, אפשרות אחת הגמרא אומרת כאן, אפשרות אחת היא לא אומרת, אבל אפשר לומר אותה על פי המשך הגמרא. האפשרות הראשונה זה לומר, אתה צודק, באמת הסיפה צודקת, אוהל זה לא נחשב מגע, ואין כאן תנה שאומר שאוהל זה מגע, ולמה ברישה לכאורה אוהל זה כן מגע? שם מדובר בסיטואציה מאוד ספציפית של תומה רצוצה, שבזה כולם יודעים שזה מגע, אבל באופן כללי אוהל זה לא מגע. מה זה תומה רצוצה? אז ההסבר שזה זה תלוי בסיטואציה. במקרה הזה הכוונה היא שאותו חצי זית שאהלתי מעליו, הוא לא סתם יושב לו על האדמה, אלא הוא נמצא בין שני קירות מקבילים כמעט צמודים, והוא נמצא ברווח ביניהם, ומעל זה בין שני הקירות אני שמתי את היד, וכיוון ששני הקירות עם פחות מטפח ביניהם, זה נקרא תומה רצוצה, ואנחנו מסתכלים על הרווח ביניהם כאילו מלא בחומר, וממילא שם זה באמת כאילו נגעתי, כי כל הרווח מלא בחומר, אבל במצב רגיל אומרת הגמרא, אוהל זה לא נחשב מגע, זו האפשרות הראשונה, וכאמור לפי האפשרות הזאת, בעצם דחינו את ההצעה הראשונה, ואי אפשר ללמוד מהמשנה הזאת שאוהל זה מגע. אבל כאמור, זו רק אפשרות אחת, יש גם אפשרות נוספת. הגמרא לא אומרת את זה עכשיו, אבל מתוך רבה בהמשך הגמרא, נראה ברור שאפשר לומר את זה גם כאן, וזה שבאמת לא צריך לדחות את ההצעה הזאת, כלומר אפשר ללמוד מכאן שאוהל זה כן מגע, כמו שאמר רבי יוחנן, אלא פשוט זה תלוי באיזה סוג אוהל מדובר. באוהל שבו אני אישית מאהיל על התומה, או שהתומה היא אוהל מעליי, זה נחשב מגע, ועל זה המשנה דיברה ברישה. לעומת זאת, באוהל שלא אני מאהיל על התומה או להפך, אלא פשוט שנינו נמצאים, אלא פשוט שנינו, אני והתומה, נמצאים מתחת לגג שלישי, זה נקרא בגמרא המשכה, באוהל כזה זה לא נחשב מגע. זאת החלוקה שרב עושה בהמשך בהצעה השנייה, וכאמור, לפי החלוקה הזאת, גם את ההצעה הראשונה לא חייבים לדחות, אלא פשוט לחלק בין שני סוגי האוהל. בכל אופן, עד כאן הצעה הראשונה. בואו נזכיר הצעה הראשונה למה. רבי יוחנן אמר שלפי המשנה שלנו, אוהל זה בעצם סוג של מגע, ואנחנו כרגע מחפשים עוד תנה שיאמר את זה. אז הבאנו את ההצעה של המשנה בעולות, ראינו שיש שם בעיה בין הרי של הסיפה, הבאנו שתי אפשרויות, ועכשיו, בשורה החמישית בעמוד ב', נעבור להצעה השנייה, ובזה נסיים. הצעה השנייה זה שהתנה שאומר שאוהל זה מגע, זה רבי יוסי. והגמרא מביאה שתי ברייתות לנסות להוכיח שבאמת רבי יוסי אומר את זה. בשתי הברייתות יהיה נכון רק לפי רבה, אבל הבאי ידחה את שתי הברייתות בצורה דומה. הברייתא הראשונה מדברת על רקב של אדם מת. רקב, הכוונה היא אחרי שהגופה כבר הפכה לגמרי לאפר, אם יש כמות מספיקה של הרקב הזה, הכמות הזאת נקראת מלוא תרווד, אז זה מטמא. ואומר רבי יוסי, זה מטמא גם במסע, זה לא קשור אלינו, גם במגע וגם באוהל. עכשיו, איך זה מטמא במגע? הרי בשביל להטמא במגע, אני צריך לגעת בכל הדבר. והרי כאן זה אוסף של גרגירי אפר, אני לא יכול לגעת בכולם בבת אחת, אלא מסבירה הגמרא שבאמת לא מדובר כאן שאני נוגע, אלא מאהיל. ולמה רבי יוסי בכל זאת קורא לזה מגע ולא אוהל? אלא מכאן ראיה שאוהל נקרא מגע לפי רבי יוסי. זו הברייתא הראשונה ברבי יוסי, אבל גם כאן יש בעיה. כי אם אני אומר שמגע זה בעצם אוהל, יוצא שרבי יוסי אמר את אותו דבר פעמיים, כי הרי הוא אמר שזה מטמא במגע ובאוהל, ואם מגע זה גם אוהל, אז זה כאילו הוא אמר שזה מטמא באוהל ובאוהל. מה ההיגיון? זאת הבעיה, ועל זה הגמרא מביאה שתי תגובות, של רבה ושל אביי. רבא אומר, זה לא בעיה, כמו שכבר הקדמנו את המאוחר מקודם, אומר רבא, יש שני סוגי אוהל. יש אוהל שבו האדם מאהיל מעל הרכב, או להפך, שלזה רבי יוסי התכוון כשהוא אמר שזה נקרא מגע, ויש אוהל שזה גג שלישי מאהיל מעל שניהם ביחד, על האדם ועל הרכב, וזה באמת לא נקרא מגע, ולזה רבי יוסי התכוון כשהוא אמר אוהל. זה הסבר של רבא, ולפי זה הראיה עדיין טובה, באמת אוהל כן נקרא מגע, וכך גם צריך להסביר את המשנה. כלומר, כשרבי יוחנן אמר שכשהמשנה אמרה מגע התכוונה לאוהל, אז הכוונה היא רק לאוהל מהסוג הראשון. עד כאן הסבר של רבא על הברייתא הראשונה, אבל אביי לא מקבל את זה, כי הוא אומר, קצת כמו שאמרנו גם בהצעה הקודמת, נכון שכאן אנחנו רואים שאוהל נחשב נגיעה, אבל אפשר להאמין את זה במקרה שבו האוהל הוא פחות מטפח, כלומר הוא שם את היד נמוך מאוד בתוך טפח מהרקב, ובמקרה כזה אני מסכים, באמת אוהל נחשב נגיעה. אבל באוהל רגיל שהוא מעל טפח, לזה אין לך ראייה. אז אביי דחה את הברייתא הראשונה ברבי יוסי, וקצת מעל אמצע עמוד ב' אנחנו עוברים לברייתא השנייה. את הברייתא השנייה, רב עצמו מבין, נראה רק את הסיפה של הברייתא, כי זה מה שנוגע לענייננו. נניח שיש בחוץ ברחוב איזשהו מת, ומעליו מישהו מחזיק באוויר, אולי בשביל לעשות איזשהו צל על המת, לא יודע, איזושהי רשת כמו פרגולה. כלומר, חתיכות עץ שהולכים שתי וערב, לכאן ולכאן, עם רווחים באמצע. הגמרא קוראת לזה חבילי מיטה, או שריגי חלונות. כלומר, הוא לקח את הדבר הזה, או מהמשטח שעליו יושב המזרון על המיטה, או מהחלון, שזה הסורגים של החלון. בכל אופן, לא כזה משנה מאיפה הוא לקח, כרגע זה נמצא מעל המת, ובא מישהו ושם את האצבע מעל אותו משטח. האם הוא נטמא או לא? אז אומר רבי יוסי, אם הוא שם את זה מעל החלקים האטומים, כלומר מעל הסורגים עצמם, אז הוא לא נטמא, כי יש כאן משהו אטום שחוצץ בינו לבין המת. אבל אם הוא שם את זה מעל הרווחים, אז כיוון שאין משהו שחוצץ, אז הוא נטמא. זה הדין וזה מובן. מה שמעניין אותנו זה הניסוח של רבי יוסי, שלשני המצבים האלו, בין אם הוא שם את האצבע מעל הסורג ובין אם הוא שם מעל האוויר, רבי יוסי קרא נוגע. עכשיו, למה זה נוגע? הרי כשהוא באוויר, הוא לא נגע בשום דבר, זה פשוט טומאת אוהל. אלא מה אנחנו רואים כאן? שלמרות שהוא לא נגע וזה טומאת אוהל, רבי יוסי קורא לזה נוגע. אז הנה שוב ראיה מהברייתא השנייה, שלפי רבי יוסי, אוהל נחשב נגיעה. זאת הראיה של רבא, אבל גם כאן אביי דוחה את זה בצורה דומה, והוא אומר גם כאן מדובר שהסורג הזה הוא נמוך בתוך טפח מהמת, וממילא בזה גם אני מודה שזה נחשב נגיעה, אבל באוהל רגיל מעל טפח, לזה אין אחר ראיה. זאת התחייה של אביי לברייתא השנייה, אבל הפעם הגמרא מקשה על התחייה שלו. היא אומרת, איך אתה יכול לומר שמדובר פה במשטח שהוא נמוך מטפח? הרי רבי יוסי אמר שאם הוא שם את האצבע מעל המרווחים אז הוא באמת נטמא, אבל אם הוא שם את האצבע מעל החלקים האטומים אז הם חוצצים בפני הטומאה, והוא לא נטמא, אבל הרי אם מדובר שהמשטח הזה הוא בתוך טפח מהמת, אז הם לא אמורים לחצוץ, והטומאה אמורה לפקוע ולצאת החוצה, כמו שאנחנו יודעים שלמשל, הכותונת של המת לא חוצצת בפני הטומאה, כי הרי צמודה למת, ויותר מזה, גם אם יש מחיצה של ממש מעל המת, כל עוד זה בתוך טפח, הגמרא קוראת לזה טומאה תמונה, אז הטומאה בוקעת ועולה. אז איך אביי יכול לומר שמדובר פה במשטח כל כך נמוך? זאת השאלה, ועל זה עונה אביי, רבי יוסי חולק על זה. כלומר, הכלל שאמרנו שאם יש פחות מטפח בין המת לבין המחיצה שמעליו, הטומאה בוקעת ועולה, זה לא לפי כולם. רבי יוסי חולק על זה. אמנם לגבי הבגד הוא מסכים, כי שם זה בגד של המת, אז הוא בטל אל המת. אותו דבר אומר התוספות, אם יש מח עצם בתוך עצם, אז גם כן העצם בטלה והטומאה כן בוקעת ועולה, אבל בסתם משטח שנמצא מעל המת, אפילו שהוא בתוך טפח מהמת, הוא כן חוצץ בפני הטומאה, והטומאה לא בוקעת ועולה, וממילא, שוב כאמור, אפשר כן להעמיד שהברייתא מדברת על משטח נמוך, ולכן שם, כשהוא מאהיל בתוך טפח, זה נחשב נגיעה, אבל אין מכאן ראיה לפי אביי, שאוהל רגיל נחשב נגיעה. עד כאן הברייתא השנייה ברבי יוסי, ניסינו להוכיח שרבי יוסי הוא זה שומר שאוהל נחשב נגיעה, צמצמנו את זה לפי רב ולאוהל מהסוג הראשון, כלומר שהאדם מאהיל על המת או להפך, ולא שיש גג משותף מעל שניהם, זה לפי רבה, אביי חלק גם על זה ואמר שזה נכון רק בתוך טפח, מעבר לזה האוהל לא נחשב נגיעה. בזה הגענו לעשר שורות לפני סוף עמוד ב', מחר נמשיך נעסוק במה שראינו בסוף, שלפי אביי, לפי רבי יוסי, לא אומרים תומה בוקעת ועולה גם כשהמחיצה בתוך טפח מהמת, זה נראה מחר, נעצור. כאן נחזור על מה שראינו, התחלנו במשנה לגבי קולית, המשנה אמרה שעצם קולית שאין עליה בשר מבחוץ, אבל יש מח עצם מבפנים, היא מצמת, בנבלה זה רק אם היא קצת סתוקה, במת ובקוצ'ים זה גם אם היא אטומה, זה מה שהמשנה אמרה, בגמרה ראינו שלושה דיונים, בדיון הראשון שאלנו למה המשנה לא הזכירה שהקולית מהמת מתמת גם באוהל, ועל זה ראינו שתי תשובות, רב יהודה ברי דרבי חייא אמר, כי מדובר שם ברישה שאין כזית בשר בתוך הקולית, רבי יוחנן אמר, באמת היא כן מתמת באוהל, ולזה המשנה התכוונה, כשאמרה הנוגע בהם, כי אוהל, לפי רבי יוחנן, זה בעצם סוג של מגע. זה היה הדיון הראשון. בדיון השני אמרנו שאותה קולית לא מוגדרת כאבר. אם הייתה מוגדרת כאבר, אז היא גם הייתה צריכה לטמא באוהל, וגם בנבלה הייתה מטמאת גם בסתומה. ולמה היא לא מוגדרת כאבר? או כי מוח מבפנים לא מלא ארוכה מבחוץ, או שגם אם כן, כאן הוא לא, או כי הוא שפה, כלומר עשה חריץ מסביב, או כי מדובר שזה התייבש, מקשקשת. בכל אופן, כאן זה לא מוגדר כאבר, זה היה הדיון השני. בדיון השלישי דיברנו על מה שרבי יוחנן אמר שלפי המשנה אוהל זה בעצם סוג של מגע וחיפשנו מי התנא שאומר את זה, ראינו שתי הצעות, אחד זה משנה באוהלות שאמרה שהנוגע בחצי זית מהמת והמאהיל על חצי זית זה מצטרף ומטמא, כלומר לכאורה נגיעה ואוהל זה בעצם אותו שם של טומאה, אבל את זה דחינו כי בסיפה שם כשזה גג שלישי מאהיל על שניהם אז זה לא מצטרף, אז לכאורה זה לא אותו שם, ואילו הרי שהדיברה רק בטומאה רצוצה, אבל אחרי זה אמרנו שלפי רב אפשר לחלק לשני סוגי אוהלים, באוהל שבו האדם מאהיל על המת או להפך זה נחשב נגיעה, באוהל שבו גג שלישי מעיל על שניהם, זה לא נחשב נגיעה. בכל אופן, זו הייתה הצעה הראשונה. בצעה השנייה, אמרנו שזה רבי יוסי הוא זה שאומר על זה, וראינו שתי ברייתות על זה. ברייתה אחת לגבי רכב, שאם הוא נגע ברכב הוא מתמא, והגמרא הסבירה שהכוונה היא שהוא אהיל על הרכב, וברייתה שנייה, אם יש סורגים מעל המת, והוא שם את האצבע מעל האוויר שבין הסורגים מעל המת, הוא נטמא, ורבי יוסי גם לזה קרא מגע. אלה שתי הברייתות, ואת שתי הברייתות הבאה ידחה באותה צורה, ואומר זה דווקא כשזה בתוך טפח מהמת, שאז זה נחשב באמת מגע, אבל אין מכאן ראיה לאוהל רגיל. מעל טפח, ולסיום, במקרה של הסורגים, שאלנו על הבעיה, אם מדובר שהסורגים צמודים למת, אז למה כשהוא שם את האצבע מעל החלק האטום של הסורגים הוא לא נתמר, אלא לכאורה כשזה בתוך טפח, תומה בוקעת ועולה, אומר הבעיה, לא, רבי יוסי חולק על זה, וגם כשזה בתוך טפח, תומה לא בוקעת ועולה, בזה נמשיך ונעסוק מחר, כל טוב בינתיים.